אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, כאן יש כל הברכות. ואם לא, כל הכללות. כן. זה הנושא המרכזי של הפרשה. אומר רש"י, אם בחוקיי תלכו, לכל זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי זה קיום המצוות. מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. עכשיו, מה זה עמלים בתורה? עמלים בתורה, הכוונה היא שאדם צריך להתאמץ בלימוד התורה. כמו שהוא עמל בכל דבר. אתה יכול, בלימוד תורה יש מדרגות מדרגות. יש אדם שהוא לומד תורה, הוא רק מקשיב, פסיבי. הוא לא מתאמץ, הוא לא משתדל, לא שואל שאלות, הוא לא חוקר, הוא לא... הוא שומע חופשי, סטודנט. כן? אבל יש אדם שהוא אומר, לא, זה לא מספיק. אני צריך להתעמק בעצמי, לחפור, לברר. מהי האמת? אני רוצה להבין את הנקרא. כל אחד ברמה שלו, זה לא משנה. יכול להיות אדם עמל בתורה שהוא בקושי יודע עברית, אבל הוא קורא מילה והוא לא מבין את המילה, והוא אומר, אני רוצה להבין את המילה הזאת. הוא כבר עמל בתורה. אבל אם הוא קורא והוא לא שואל את עצמו מה המילה הזאת, אז זה כבר לא נקרא עמל תורה. העמלה של תורה, הכוונה היא שאדם עושה השתדלות, מתאמץ. התורה, לימוד תורה זה כמו חדר כושר. חדר כושר, אני לא יודע, מישהו פעם היה כאן בחדר כושר. אני לאחרונה הולך לחדר כושר, באמת, להתחזק קצת מבחינה פיזית, וגם נפשית, חדר כושר זה דבר חשוב. אז שמתי לב שכל המכשירים, כל המכשירים שם, קשה להפעיל אותם. אמרתי, למה לא יהיה קל להפעיל אותם? אדרבה, כמה שאתה רוצה יותר כושר, אתה שם יותר משקולות. למה? למה? אתה רוצה מה? כושר. זה להתאמץ, אם אתה מתאמץ, אתה מקבל את הכושר. אבל אם אתה נמצא שם בחדר כושר ורק יושב, מסתכל על המכשירים, מה יצא מזה? קבל כושר? לא. אותו דבר לגבי לימוד תורה. לימוד תורה זה כושר לשכל שלך, למידות שלך, לחיים שלך. אתה צריך להתאמץ, להשתדל, זה לא להיות פסיבי, אלא להיות אקטיבי. לכן גם קוראים לתלמוד תלמוד, מלשון לא רק לימוד, אלא תלמוד, לעשות מעשה, להתאמץ. אדם לעמל נולד. איזה עמל? אומרת הגמרא, עמלה של תורה, לזה אנחנו נולד. לא רק לעמל פיזי, שזה לא המטרה של האדם. האדם יש לו כוח, אבל הכוח בשכל שלו. לכן כשרוצים למדוד כוח, לא אומרים במכונית, אומרים כמה כוח סוס יש למכונית הזאת. למה אומרים כמה כוח סוס? למה לא אומרים כמה כוח אדם? למי יש יותר כוח? לסוס או לאדם, מה אתם אומרים? נדמה לי, אם אני טועה, שהעובדה שאומרים כוח סוס, בהתחלה היו מרכבות. היה מרכבה של סוס אחד, היה מרכבה של ארבעה סוסים, היה מרכבה של שישה סוסים. אז המרכבות הראשונות שהחליפו במקום זה את המנוע, אז אמרו, רגע, המנוע הזה, במקום כמה סוסים הוא? במקום שישה, אז יש לו כוח סוס. אבל כוח, אם היו עושים אדם, מה היו אומרים? סוס אחד זה כמו 20 בני אדם אולי. כן. אז מה הכוח של האדם? זה לא הכוח הפיזי. זה לא כוחו של האדם. מה הכוח של האדם? השכל. אבל השכל זה דבר שאם אתה לא עמל בו, הוא מתנוון הדבר הזה. זה מה שרש"י אומר כאן. מה אומר רש"י? מה זה, מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. כן, לא סתם להקשיב, אלא לעמול, להשתדל, להתאמץ. כן, אנחנו אומרים, אין הביישן למד. למה אין הביישן למד? כי הוא לא שואל שאלות, לא, הוא יושב רק, פחד לשאול שאלות. אז זה נקרא עמלים בתורה, תהיו עמלים בתורה. ואת מצוותיי תשמור, הבו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. כמו שנאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. כן, רק שנבין, לדוגמה, אדם מקבל מכתב. במכתב הזה כתוב למשל, מחברת פלאפון או משהו כזה. אומרים, אתה חייב לשלם כך וכך תמורת השימוש בטלפון. אז כשאתה קורא את המכתב הזה, זה מחייב אותך. מה זה מחייב אותך? ולא ננתק לך את הטלפון. הם צודקים מהחברת פלאפון? אה? הם צודקים או לא? וזה מחייב אותך? משל, נמשל לגבי התורה, להבדיל. אתה קורא תורה, כתוב, ואהבת לרעך כמוך. ואתה לא סובל מישהו. משהו כזה. ואתה קורא, זה מחייב אותך ואהבת לרעך כמוך. זה מחייב או לא? בדיוק כמו, להבדיל, זה הרבה יותר מחייב. הוא כתוב, וכבד את אביך ואת אמך. כתוב. זה מחייב או לא מחייב? זה מה רש"י אומר. תהיו המילים בתורה, הכוונה היא ללמוד על מנת לקיים את מה שכתוב כאן. לא רק לקרוא ותו לא, אלא לקיים את, את הנלמד. על מנת לשמור ולקיים, כמו שנאמר, ולימדתם אותם ושמרתם לעשותם. שנזכה לקיים את התורה, ללמוד על מנת לקיים. שאלו שאלות, עכשיו למדנו שצריך לדעת. חיים, אין לך שאלה, משהו?
יש שאלה.
למה אתה לא שואל?
מה ההבדל? ואחר כך בית מצוותי משמורר, יש בחוקים, יש מצוות.
זה בדיוק מה שהוא אומר. יש גם עניין של...
מה ההבדל בין חוקים לבין מצוות?
לא, אז הוא אומר בדיוק, עכשיו אני למדתי, אתה לא הקשבת. זה מה שהוא אומר, חוקותיי הוא אומר, זה העמלה של תורה. ומצוות זה לקיים מצוות, אבל...
אני אוסיף על דברי הרב, חוקותיי... חוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואין לך זכות לערער אחריה. מה זה החוקות? חוקות, יש שלושה דברים בתורה שהם חוקות, שאין לנו טעם לדבר. כלאיים, שעטנז ופרה אדומה. שאם יבואו אומות העולם ויגידו, מה אתם מקיימים את הדברים האלה? אין להם טעם, אין להם הסבר. מה זה שעטנז? אסור שיהיה
כלאיים,
צמר
ופשתים
ביחד.
הנה,
אנחנו לובשים ואין לנו שום דבר. אז זה
חוקותיי,
למרות שזה דבר שאין לזה טעם, ואין לזה הסבר, ואין לזה כלום.
יפה מאוד, יפה מאוד,
יישר כוח. אבל יש פה שאלה גדולה מאוד על העניין של מתן שכר בעולם הזה. כל השאלה פה זה על מתן שכר. אם בחוקותיי תלכו, זה תנאי. אם בחוקותיי תלכו, במקרה תשמרו, ונתתי גשמכם בעיתם. כלומר, אנחנו מקבלים שכר בעולם הזה,
נכון.
אבל כל העניין של כל התורה שלנו, שכל מה שאנחנו עושים כדי לקבל שכר, איפה?
אבל גם בעולם הבא. לא, לא הכל, תשמע. כתוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מה זה? כתוב מפורש.
בעולם הזה אין לנו שכר. יש רק שני מצוות בכל התורה כולה, שיש על זה שכר, שזה מצוות כיבוד הורים, ועוד משהו. על זה נאמר.
אלו דברים, אלו דברים שאין להם שיעור. פאה, בביקורים, והרעיון, מולות חסדים וכו'. שיש להם גם שכר בעולם הזה, למה לבטל את העולם הזה? העולם הזה, נכון שיש צדיקים שסובלים בעולם הזה, וכתוצאה מזה הם זוכים ל...
זה שאתה לא יודע אם אתה עכשיו מקיים מצווה.
אתה מקיים מצווה לא בשביל השכר.
אתה עכשיו נותן צדקה, אתה יודע איזה מצווה.
אתה מקיים, תקשיב, אתה מקיים מצווה בשביל לא לקבל שכר. בגלל שהקדוש ברוך הוא מצווה עליך.
נכון, כי אחרת...
אבל זה לא אומר שאתה מקיים מצווה שאתה לא מקבל שכר. אתה כן מקבל שכר, אבל אתה לא, זה לא המניע, תקשיב.
אתה לא יודע מה השכר.
אתה לא יודע, אבל אתה לא המניע. אבל בוודאי אתה מקבל שכר על העולם, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אני בדקתי את זה, חיים. למה אתה אומר שהוא לא יקבל? חס ושלום. יקבל, יקבל שכר. זה שאתה לא יודע, זה שאתה לא יודע ולא מרגיש ולא זה, זה משהו אחר.
מצווה קלה כבחמורה, שאין לך שכר שאתה לא יודע מה מצווה קלה.
אבל אתה אמרת דבר אחד, וכאן דבר השני. אתה אומר, לא מקבל. הוא כן מקבל, אז זה שהוא לא, שהוא צריך לקיים מצוות בלי תנאי. זה נכון, כן יודע, לא יודע, הוא צריך לקיים מצוות. זה כמו חייל בצבא. תרגם את הפקודה. אם תתחיל לרוץ 10 קילומטר, תקבל צ'ופר, ולא תקבל צ'ופר, איזה מין חייל זה? זה חייל טוב? לא, הוא רץ בלי תנאי, המפקד אמר, אני רץ. המפקד זה ריבונו של עולם. אבל ודאי כשהוא רץ 10 קילומטר הוא מקבל שכר, קודם כל הוא יותר בריא, הוא יותר בריא.
מה יותר טוב? חייל שהמפקד אומר לו, תעשה בלי לשאול שאלות, או תעשה ואני אסביר לך למה אתה עושה. מה יותר טוב?
ודאי שגם זה טוב וגם זה טוב.
מה יותר טוב?
אני אומר, גם זה טוב וגם זה טוב. תלוי בחייל. יש חייל שתחיל לשאול שאלות. תקשיב. יש חייל, תתחיל לשאול שאלות. הדבר הראשון, זוכר בטירונות שלי, דבר ראשון, קפצנו המסעית, באנו מהבקום, עמדנו בשורה, ואז בא חייל אחד, והתחיל לשאול חייל אחד מהטירונים. התחיל לשאול שאלות. אמר לו המפקד, יאללה, תתחיל לרוץ. רגע, אני רציתי, כמו שאתה אומר, רציתי, תתחיל לרוץ. רץ, 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 היה מגרש כדורסל שם, רץ, 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 רץ. עזר אליו, כן, המפקד, יש לך שאלות, כן, כן, תמשיך לרוץ. וואי, אחרי כמה פעמים הוא חוזר, אומר, יש לך שאלות? לא, לא, המפקד, אין לי, הבנתי את הפרינציפ, כאן לא שואלים שאלות. בסוף הטירונות הבנו למה. הדבר הראשון אצל חייל זה משמעת. והמשמעת זה לא, אני, המפקד, תסביר לי מה, למה, כמה, זה, המפקד אומר פקודה, נותנים פקודה. זה שיש מפקד שמסביר בסדר. יש מזה ש... ככה גם אנחנו, עם ישראל, אנחנו מקיימים מצוות, בלי להתחיל לחקור ולברר. ככה, ככה, למה, כמה, בדעת התורה מסביר לנו כל דבר. אבל קיום המצוות לא מותנה בהבנה כזאת או אחרת. זה גזירה מהשמיים, זה באלוקים. צריך לעשות את המצוות בגלל שהשם מצווה. מי שלומד, זה יכול לברר את הדברים. טוב, אבל בוא נעבור לעניין המשנה שלנו.
אחי, תאמרו, מה נאכל בשנה השישית?
בוא ניגש ל... אבל זה עניינו של עם ישראל, לקיים תורה ומצוות בלי תנאים מוקדמים, כמו טירון בצבא. אדרבה, יש כאלה שבהם אומרים, מה שאני מבין, אני אעשה. מה שאני לא מבין, אני לא אעשה. מה, גם שאתה חושב שאתה מבין, אתה לא מבין. צריך לדעת, זה מאלוקים העניין של המצוות, זה לא מתחיל מהאדם.
מה אתה אומר לתלמיד במכון מאיר שהוא חצי שנה לא מניח?
אז לא מכון מאיר, מכון מאיר זה דין אחר. כאן באים בעלי תשובה, הם מתקדמים וכו'. מדבר מה שהתורה מצווה עליהם.
נניח שיש תלמיד שהוא לא מניח חצי שנה תפילין, אז אתה אומר לו, לא, אתה לא מבין, אל תניח.
זה לא ככה, זה חינוך, זה משהו אחר. אבל באופן עקרוני, אנחנו מקיימים את רצון השם, בלי חקירות ובלי שאלות, אלא בגלל שהשם מצווה, זה כשאומרים, אנחנו מתכוונים לקיים מצווה, זה מדיוק הכוונה. כוונה, אני עושה את רצון השם. זה שיש כוונה בתוך כל מצווה ומצווה, זה כבר מדרגה אחרת. אבל כל זה נקרא, יקבל עליו עול מלכות שמיים.
ואחר כך עול מצוות.
אחר כך עול מצוות. ואחר כך, העניין זה של של הבירור של הטעמים, והבירור, כל הדברים האלה, שלא, זה לא בטל, חס ושלום. אבל זה לא תנאי בקיום מצוות חס ושלום. כן. טוב, אנחנו בפאה, זה המלה של תורה. הוא שואל שאלות חיים, הוא עמל כל היום.
אני חושב אותך יותר חזק, אבל אני...
אתה מרחם עליי. טוב, בסדר.
מרחם, חס וחלילה, אני לא רוצה...
טוב, בסדר. איפה אנחנו באיזה...
אנחנו ארוחת בוקר, בגלל זה הם לא שואלים שאלות.
לא, באמת, אתם יכולים ללכת לאכול לאכול. בואו נראה, אנחנו באיזה משנה, איזה פרק, אתם זוכרים?
אנחנו שני משניות אחרי באו, יש שם באו. שדה של גוי, שדה של נוכרי, שגם הוא צריך להשאיר פאה.
הקדיש כמה, כן.
הקדיש כמה, כן.
מי שליקט את הפאה, ואמר, הרי זו לאיש פלוני אני. רבי אליעזר אומר, זכה לו. וחכמים אומרים, יתננה לעני שנמצא ראשון. דהיינו, אני בא לשדה, לוקח את הפאה, והוא אומר, אני מקנה, אני אוסף את הפעל, לא בשבילי, של החבר שלי, עוד מעט הוא יבוא, אני יודע שהוא יבוא, ואני מלקט לו את הפעל, האם הוא יכול להקנות את זה לחברו? מי שליקט את הפעל, כלומר, עשיר שאינו זכה ללקוט פעל, הוא אומר כאן אפילו עשיר, לא אני, ואמר איזו לאיש פלוני אני, פעה זו אני לוקט בשביל פלוני אני, רבי אליעזר אומר, זכה לו, זכה בפעה לאותו אני, וטעמו הוא, שאף על פי שאינו זכאי ללקוט פעה לעצמו כי הוא עשיר, רק עניים ראשיים ללקוט פעה. מכל מקום, אילו רצה יכול להפקיר נכסיו בשעה זו, והיה זוכה בפעה לעצמו. וכיוון שיכול היה לזכות לעצמו, הרי זוכה גם לעני שליקט בשבילו. סברה זו נקראת בתלמוד סברת מיגו, מתוך. ונמצא לדעת רבי אליעזר שאומרים פעמיים מיגו, מתוך שיכול היה להפקיר נכסיו ולהיות עני, לכן הוא כמו עני, למרות שהוא לא עני, אבל הוא יכול להיות עני, כן. הרי הוא זכאי ללקוט פער, מתוך שיכול היה לזכות בפער לעצמו, הרי הוא זוכה לחברו. חכמים אומרים, יתננה לעני שנמצא ראשון, ייתן את הפעה לעני אחר, הנמצא הראשון בשדה, כי לא זכה לאותו עני שלקט בשבילו, שלדעת חכמים, מיגו אחד אומרים, אבל פעמיים מיגו אין אומרים. כלומר, שאומנם העני הלוקט בשביל חברו, הרי הוא זוכה לו באמת, ומתוך שיכול לזכות בה לעצמו, אבל השיר שלקט בשביל עני אינו זוכה לו, שאין אומרים מתוך ומתוך, מיגו מתוך מיגו. כן, זה דבר אחד. הלקט והשכיחה והפעה של נוכרי חייב במעשרות, אלא אם כן נפקיר. אם גוי בארץ ישראל הניח לעניים לקט שכיחה ופעה, אף על פי שהגוי פטור מהם, חייב במעשרות, הלקט והשכיחה והפעה אנחנו חייבים בתרומה או במעשר. אלא אם כן נפקיר, שאם הניח הגוי חלק מתבואתו בתור הפקר, אז הוא לא חייב. כלומר שכל הרוצה יכול לזכות בו, בין עני, בין עשיר, כגון זה, פטור ממעשרות. שהפקר, פטור מן המעשרות.
מדובר פה על אדם שלא יכול להגיע לשדה, ואז הוא ממנה שליח שיביא לו את ה...
לא כתב על ממנה, רק זה שלוקט הוא... לא כתוב כאן למינוי.
מה הוא זה?
זה שלוקט את ה...
הוא במקום העני הזה.
לא, הוא בא, אני רוצה לזכות את העני, בלי שהוא ממנה.
הוא הולך מלקט בשבילו. אז מי קודם? העני אמיתי או העני הראשון?
לא מדבר על קודם או לא קודם. ודאי שהעני
ראשון.
עמיגו ודאי, עמיגו זה מתוך. אבל בוודאי העני שבא, הוא קודם לעשיר. ודאי, זו שאלה. כאן הוא בא, הוא רוצה לזכות את העני, אז הוא מתוך שהוא יכול להיות, להפקיר את נכסיו ולהיות, ומתוך זה לא. אבל ודאי לכתחילה, ככה ההיגיון הישר אומר. קודם כל, הפעה זה לעניים, לא לאדם שמתוך מיגו הוא נהפך לעני.
אבל מה זה הטענה הזאת של רבי אליעזר? זאת אומרת שהעשיר יכול להגיד שהוא מפקיר את נכסיו, ואז הוא חשב כעני.
כן.
זו טענה שכל אחד בישראל יכול להגיד.
ודאי, ודאי. אני אמרתי שלא.
לא,
כל אדם יכול להגיד מיגו. הוא אומר, אני מפקיר את נכסי. אבל האמירה הזאת היא זהו, למשל, אדם יש לו נכסים, יש לו בתים, יש לו זה, הוא אומר, אני מפקיר את נכסיי. זה לא אמירה, אמירה מחייבת.
לא
באותו רגע מפקיר. באים, תופסים לו את כל הבתים. אתה באמת מפקיר? אתה באמת מפקיר? זה בדיוק כמו בחמץ. אתה אומר, מפקיר חמץ, זאת אומרת, אתה מוכר את זה לגוי, אתה מבטל את החמץ. האמירה היא מעשה, צריך לדעת, ככה הגמרא אומרת. האמירה יש לה כוח של עשייה. ואחר כך לא יכולים לבוא לטענות, לקחו לו את הבתים, לקחו לו את הכסף. אמרו, אתה אמרת שאתה עני. עכשיו פתאום נהפכת לעשיר? מה קרה לך? אז לא אמרת, זה היה שקר. טוב, בואו אנחנו נראה כאן. אנחנו בעניין של עם ישראל... בדף נון א', כן. הטוב האלוקי בקרבה ובעולם, בקרבה הכוונה בארץ ישראל, בעם ישראל, שיגלה על ידי ישיבתה השלמה בארצה, זאת תכונתה האידיאלית. זאת אומרת, כל מהותו של עם ישראל זה לגלות את הטוב האלוקי. כי אנחנו נבחרנו לגלות את הטוב האלוקי. לגלות מלכות שמיים, לגלות את רצון רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא. הטוב האלוקי בקרבה ובעולם, שיגלה לידי שיבתה השלמה בארצה, זאת היא תכונתה האידיאלית של כנסת ישראל. היצירה החופשית והמדע הולך ואור, אינם לסניפים לכנסת ישראל. נכבדים לתכונתה האידיאלית הזאת. אבל זה לא העיקר. זאת אומרת, זה שעם ישראל הוא עם אינטליגנט, חושב, אנשי מדע, אנשי חוכמה, כל הדברים האלה, בסדר. זה סניף, סניף הכוונה היא, יש המרכז ויש הסניף. יש להבדיל בין ענף ובין בין העיקר. העיקר של כנסת ישראל לגלות את הטוב האלוקי בעולם. וכל הכישרונות המיוחדים לעם היהודי, שהוא עם חכם, זה לא העיקר בו, אלא זה ענף ממנו. אבל גם שני אלה לא יוכלו לבוא בעל עם רומי גובעם, גם העניין של גילוי הטוב האלוקי, וגם הכישרונות למיניהם, כי אם שישתמר רוחה העליון בקרבה על פי טבעה המיוחד, המרומה מכל יצירה אנושית ומכל מדע וחזון לב. כגבוה השמיים הארץ, כגבוה המחשבות אלוקים, כגבוה המחשבות אלוקים, ודרכי, ודרכיו ממחשבות בני אדם ודרכיהם. זאת אומרת, יש כאילו שני צינורות. הרמח"ל אומר, בדרך השם אומר את הדבר, יש שני צינורות להשכלה של האדם. הצינור האחד זה הצינור האנושי. אדם לומד, לומד מתמטיקה, לומד פיזיקה, לומד. זה צינור אנושי. אדם מתפתח מלמטה למעלה. על ידי לימוד, על ידי מאמץ, על ידי השתדלות במדע. אבל יש צינור שנקרא צינור אלוקי. צינור אלוקי זה שפע מהאלוקים. התורה היא מן השמיים, אלוקים אלינו. שני צינורות, אומר כאן הרב, זה שני הצינורות האלה צריכים להיות קשורים לעניין האלוקי. זאת אומרת, גם הצינור האנושי, הוא לא עומד בסתירה לצינור האלוקי. אבל שני הדברים האלה ביחד צריכים להתחבר. וכל זה מתחבר בעם ישראל, בארץ ישראל. אם היום אנחנו למשל מעצמת הייטק בארץ ישראל, למה אנחנו מעצמת הייטק? כי עם ישראל שב לארץ ישראל. אז זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, ההשכלה האנושית וההשכלה האלוקית, כלומר שתי ההשכלות האלה קשורות אחת בשנייה. גם ההשכלה האנושית, ארץ ישראל משפיעה עליה. והשפע האלוקי, אדם באת לארץ ישראל, כבר אתה מדרגה לגמרי אחרת.
אוויר עד ארץ ישראל
מחכים. מחכים מכל הבחינות, גם בחינה של קודש. אז זה מה שהרב אומר. הוא אומר שני הדברים האלה, לא שזה עומד לרועץ לזה, זה נגד זה. אדרבה, נקרא את זה עוד פעם. זה משלים את זה. כן, הוא אומר. אבל גם שני אלה לא יוכלו לבוא למרומי גובעם, דהיינו, ההשכלה האלוקית וההשכלה האנושית, כי אם כשישתמר רוחה העליון בקרבה, דהיינו, העניין האלוקי, על פי טבעה המיוחד, המרומה מכל יצירה אנושית, מכל מדע וחזון לב, כגבוה השמיים מארץ, וכגבוה המחשבות אלוקים מדרכם, ממחשבות בני אדם ודרכיהם.
כל הסטודנטים שלומדים באוניברסיטה חושבים ככה.
אני לא מנסה מה הם חושבים, אומר מה שהרב אומר.
בסדר.
אומר, זה משפיע.
לחבר לימודי מתמטיקה או פיזיקה באוניברסיטה, לחבר את זה לחוכמה אלוקית,
זה לא בעיה מה שהסטודנט. הרב כאן מדבר בעיקרון, בפרינציפ. גם החוכמה האנושית צריכה קשר עם העניין האלוקי. זה לא דבר בשני עצמו, זה החידוש. כן, גם אדם שהוא לומד פיזיקה או מתמטיקה, כל הדברים האלה, כל עניין אלוקי, זה לא נפרד מהעניין האלוקי. הכל מתחבר.
זה העניין אלוקי.
אסור לנו להפריד.
הסטודנט שלומד, הוא לא חושב שזה אלוקי.
אז לא, אבל תקשיב, זה לא מה האדם לומד. למה אתה לומד? אתה לומד לבגרות, אתה לומד לזה, זה לא העניין. אבל הוא אומר ששתי הצינורות האלה, אי אפשר להפריד, להגיד, הצינור האנושי, נאמר, ההשכלה, הדברים האלה, זה לא שייך לעניין האלוקי. אמרבה, גם זה מחובר לעניין האלוקי, זה מה שהוא אומר. לא על מה המניע, למה אתה לומד, זה משהו אחר. כאן הוא אומר על העיקרון, על הפרינציפ. אי אפשר להוציא מהעניין האלוקי את ההשכלה הכללית. אתה מבין?
אנשים למדו, יהודים למדו באירופה בתקופת ההשכלה,
ובגלל ההשכלה הזאת... באמת, לא, באמת, היו גדולי החכמים שהבחינו בה, כמו שאתה אומר בעניין הזה, וכתבו דברים שכביכול להראות את הנקודה האלוקית בהשכלה. אחד הגדולים מהם זה היה המלבים. המלבים הוא היה, ולא רק המלבים, גם אם אני טועה, הגאון מווילנה גם כתב ספר על מתמטיקה ועל דברים כאלה. להראות את העניין האלוקי בכל דבר, גם בדברים האלה. כי זה לא חוכמה לשלול דבר. אתה צריך להראות איך שגם בדברים שעל פנה, באופן שטחי, חיצוני, נראה כתלוש מהעניין האלוקי, גם בו יש את הנקודה האלוקית. זה מה שאומר הרב.